מה שאנחנו מתכוננים להיפגש איתו במהלך השעות הקרובות הוא דבר שלמלא היינו מורגלים אליו היה מאוד מפליא אותנו. אנחנו הולכים לקראת שחרית, זה כבר עוד כמה שעות, הרי ניפגש עם השיא של חג סוכות, מעשה הושענא הרבה, יש בו את הריבוי הגדול של כל המצוות שנהגנו בהן כל חג הסוכות. ריבוי של תפילות, ריבוי של הקפות, ישיבה בסוכה נמשכת, ניסוך המים נמשך, המעלות המיוחדות שיש בסוכות, בסוכות זוהי מין מצווה שמקיפה את כל החיים של האדם, מצווה שאפילו בשינה אדם מסוגל לקיים, מצווה שמותנית בצד של שמחה, מצטער פטור מן הסוכה, מצווה שהיא כולה שמחה מיוחדת במינה. ומיד אחרי כן אנחנו נלך וניפרד ברגש קודש מן הסוכה וחולפים למציאות שבעצם שום דבר מכל זה לא נשאר ממנה. ובצדק אנחנו באמת נפרדים, איזה מין פרידה של צער, פרידה של שלכאורה אנחנו נפרדים מכל הגודל והגודש הזה, ולמה אנחנו נכנסים? כן, הפשט של התורה עצרת, המושג הזה ביום השמיני, עצרת יהיה לכם, לשון של של רש"י, כן, עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן לבנה וסעודה לכך וכך ימים, כיוון שהגיע זמנם להיפטר, אמר בניי בבקשה מכם, עקבו עימי עוד יום אחד, קשה עליי פרדתכם. הציור הפשוט, שמה שאנחנו קוראים פה, זה נראה כאילו תוספת קטנה, נלוות לדבר העיקרי, קשה עליי פרדתכם, נפגשנו לצורך דבר מה, סיימנו כבר את ה... את העניינים שבינינו, קשה להיפרד, אז נעשה עוד איזה סעודה קטנה, אחר כך ניפרד. אז נראה לכאורה ששמיני עצרת הוא כולו לא דבר, לא ישות כל כך חשובה. יש בה עוד שם של חג, עוד אומרים הלל, השמחה של, של סוכות, הלל והשמחה שמונה. אבל חוץ מזה, שום דבר לא נשאר, החג הזה הוא לכאורה דבר מצומצם, ביחס לכל מה שקדם. ככה אפשר היה לתפוס. אבל מכל המקורות האחרים, אנחנו תופסים ששמיני עצרת ושמחת תורה הוא לילה ולילה. גם הרמב"ן על התורה, פרשת אמור, גם החינוך, במצווה של כ"ד שואל, למה לא נותנים לולב? אם מצוות לולב היא כל כך עצמותית כזאת, למה לא נותנים לולב בשמיני? אומר החינוך, השמיני... לא זקוק למצווה הזאת, הוא כולו שמחה עליונה, הוא לא צריך את הלולב בשביל שתתקבל אצלו השמחה המיוחדת הזאת. ועל כל אלה, כמובן בזוהר, תיקוני זוהר, מאוד מאוד מפליג במלה המיוחדת של החג הזה. יש איזה ביטוי, רב צדוק מביא מתיקוני זוהר, ששמיני עצרת הוא החג שכל החגים מתחגגים מחמתו. זאת אומרת, הוא כאילו שורש כל החגים. כל החגים מובילים אליו, כל החגים מקבלים את כוחם מהחג הזה. הוא הפנים של הכל, בו הכל תלוי, הוא שורש כל החגים. וצריך להבין את זה. באמת מהתורה לא מוזכר שום דבר. אין לנו שום מצווה מעשית מוחשית שאנחנו מצווים ביום הזה. נראה לכאורה שרק בזמן מאוחר יותר, באו ועשו סעודה לגמרא של תורה, ובאו ותקנו שמסיימים את התורה ומתחילים אותה בשמחת תורה, וזה יוצא בשמיני עצרת, ואנחנו מצרפים שמחה לשמחה, והנה ביום הזה שהתורה לא סדרה לנו בו שום מצווה, אנחנו מסדרים בו איזושהי שמחה אורחת ביום הזה, והיא לא מעניינו וממהותו של היום, כך ניתן היה להבין. ולא כן, לא כן, הוא פנימיות של הכל ולילה ולילה. והזוהר קצת מסביר את עצמו, בפרשת פנחס הוא אומר שיש בכל שבעת ימי החג בסופו של דבר לא הבאתי את הזוהר, אבל לשון פעם, יש שם שתי פסקאות סמוכות זו לזו, כבר תוכלו להסתכל בזה. טוב, לא... קודם הוא אומר שהשמחת שמיני עצרת זה כתר המלכות, לכן שמחת תורה מתקיימת בו, ולכן ישראל עושים בו חדווה של תורה. זאת אומרת, זה לא רק צמח מאוחר, משמע, זה קדום, זה שורשי, זה מהותי. אחר כך הוא בא ואומר שכל האושפיזים, מה עם כל האושפיזים של, של שבעת ימי הסוכה? יש כל האושפיזים הרי מקורם בזוהר, אושפיזים פירושם, שבאמת, גם זה שייך למהות העליונה של חג הסוכות, מה איתם בשמחת, בשמיני עצרת, בשמחת תורה. אומר הזוהר, מתי מתאים להזמין אושפיזים? יש בית, יש איש ואישה, אפשר להזמין אורחים. אבל בשמיני עצרת זה עוד אירוסים. זה עוד אירוסים, זה עוד לא חתונה. האושפיזים זה מפריע, זה מפריע לקשר. זה לא מתאים. זה רק הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, זה אירוסים. ולכן, לא מבעיה שאומות העולם לא שייכות בשמיני עצרת, שהקרבנו עליהם 70 קורבנות, 70 פרי החג, נגד 70 אומות העולם, הם לא שייכות בשמיני עצרת. גם האושפיזים לא שייכים בשמיני עצרת. זה מפר את הקשר הפנימי, השורשי של שמיני עצרת, שמיוחד לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל בלבד. ככה הוא אומר. אנחנו מנסים לנתב בין הסודות שכל החג הזה מלא מהם ועל גבם במיוחד שמיני עצרת, לנסות פה להבין את הדבר בשורשו. וצריך באמת להבין, לכאורה זה שאנחנו הקרבנו 70 קורבנות כנגד פרי החג, זה לא דיעבד. זה שיש לנו כוח של קדושה כזה, שאנחנו יכולים להקרין לא רק על עצמנו, אלא גם על אומות העולם, לכאורה זה מדרגה גדולה של חג הסוכות. זה מעלה של חג הסוכות. זה דווקא כמו שהרב זצ"ל מסביר, משום שחג הסוכות הוא בא לקרב את התורה והקדושה אל הטבע, אל החיים, אל החיות. וכאשר באמת התורה והמצוות מורגשות יותר, קרובות יותר אל החיים, להטביע את חותמם בעולם של טבע, בעולם של חיים, בעלאת הכוחות עצמם, בשמחה מורגשת בחיים, אז זה יכול להיפגש גם עם אומות העולם, זה יכול להיפגש גם עם רחוקים יותר, אלה שלא יכולים להישען רק על זה שהקדוש ברוך הוא ציווה ואנחנו מקיימים, אלא אלה שצריכים להרגיש שזה משנה אותם, שזה הופך אותם. אז לכאורה זאת מעלה עליונה בחג הסוכות. האם אנחנו זונחים את המעלה הזאת? האם בזה שאנחנו מקריבים בשמיני עצרת פר אחד, עין אחד, וזהו כל כך מצומצם, כל כך נקודתי, אנחנו יורדים מהמדרגה הזאת? מה העליון כל כך בזה שאנחנו נוטשים את כל 70 פרי החג? מה המיוחד ביום הפנימי הזה? למה הוא כל כך שורשי? מה המעלה המיוחדת שמתקיימת דווקא בו? אז אנחנו אולי יכולים להתקרב לזה דרך ההכנות שאנחנו מכינים את עצמנו ליום הזה. זאת תחנה אחת שנצטרך לעשות. תחנה שנייה זה להבין את המושג עצרת שננסה להסביר אותו יותר מוחר. תחנה הראשונה היא באמת כל סדר העבודה המיוחדת של חג הסוכות, עבודה שהיא דרך הסוכה ודרך ארבעה מינים. הסוכה, זה המושגים, אור מקיף, וארבעה מינים אור פנימי. אנחנו מתקשים במושגים האלה. אבל באופן פשטני יותר, כי צפינני בסוכו, אנחנו נמצאים בצילה דממנותה. כל הסוכה כולה, פירושו של דבר איזה מין בית קיבול, לכל הרוחניות שצברנו כל השנה, כל החיים הרוחניים עופפים אותנו. אנחנו חיים, מרגישים בחג הסוכות את המדרגה, את המדרגות הרוחניות שקנינו. לא אנחנו באופן אישי, כל אחד ואחד, אלא עם ישראל בכללותו, צבר במשך כל השנה, במיוחד התעלה אחרי ראש השנה ויום הכיפורים, והנה הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. כל המצוות של חג הסוכות זה מין מתנת השם. לשבת בסוכתו של הקדוש ברוך הוא, להיכנס לתוך היכל המלך. הארבע מינים, האתרוג, הלולב, הדסים והערבות, הם על פי הרי הקדוש צריכים דווקא בתוך הסוכה ליטול אותם. הם מה שאנחנו מקשרים את הדבר אל גופנו ממש. הענני הכבוד זה כאילו עוד מקיף מבחוץ. הארבע מינים זה הופך להיות שאנחנו בעצמנו חיים אחרת כתוצאה מכל זה. זה מתחלק שתרוב, לולב, המין הכי פשוט, הכי חסר כלום מצד עצמו, זה הערבה. אבל הערבה היא דווקא המצווה שאנחנו מרבים בה ביום השביעי. יום ערבה הוא נקרא. מה הייחוד של הערבה? בכור הערבה אין לה טעם אלא ריח. היא כנגד אלו שאין להם לא תורה ולא מצוות. למה דווקא היא נבחרה? אומר השפת אמת, סגולת ישראל. דווקא במה שאתה לוקח את הערבה ואתה אוחז בזה, אתה אומר על זה הכל עומד. סגולת ישראל היא השורש של הכל. האומה הישראלית, ושפיזין של דוד המלך, זה התורף, זאת המסקנה, זה פסגת הפירמידה. כל בניין הקדושה של עם ישראל, מן האבות הקדושים, משה ואהרון, יוסף ודוד, כל הבניין הזה מתכנס ומתאחד ומתגבש במסקנה, בדוד המלך. ודוד המלך, שנדמה לי שכבר דיברו הרבה על אישיותו, על כל המיוחד, הושענא רבה, הוא באמת כולו האישיות שאוחזת את האומה הישראלית בצורה הכי עליונה, כפי שהיא מקושרת לקדוש ברוך הוא בכל בחינותיה. היא כולה מעשה השם, היא כולה כיסא השם בעולם. זה בעצם המסקנה. ואנחנו בתוך החג הזה נכנסים לתוך אטמוספירה מיוחדת, אטמוספירה של נצח, צועדים והולכים לתוך עצמנו, מעמיקים וחודרים חדור והלוך, חדור והלוך. כל החג הזה חג שמעמיק לחדור פנימה כנגד ענני הכבוד או כנגד סוכות ממש. אין מסביר הרב חרלאפ של דברים קשורים. הסוכות זה לכאורה כנגד מה? כנגד הקשיים, כנגד לך תך אחריי. סוכות שעשו בני ישראל במדבר, בארץ לא זרועה, 40 שנה, כן, הלכו אחרי השכינה, נדדו, אז מה? אז הקימו להם סוכות. הארעיות, הארעיות של כל חיינו, שאנחנו צועדים אחרי השכינה, בכל האקולי ופשורי, בכל הסיבוכים, בכל הקשיים, אנחנו לא נוטשים, אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, אנחנו דבקים בשכינה בכל מצב. העיני הכבוד, הם מבטאים את מה ששכינה איתנו בכל מקום. שאנחנו, בכל מצבי החיים השונים, קושרים את השכינה אלינו, קושרים ומסובבים את כל חיינו בעשיית רצון השם. אנחנו חודרים ומקיפים את כל בחינות חיינו במה שאנחנו כולנו רק מבטלים את עצמנו כלפי הקדוש ברוך הוא. הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא עם כל ישותנו, כל מציאותנו. הם תוקו לרגליך יישא מדברותיך. כולנו דבקים בקדוש ברוך הוא. זה הולך ומתבחן לאורך כל התקופות, לאורך כל המצבים. והחלון זמן הזה, אנחנו יושבים בסוכות, משקיפים בו על האומה הישראלית לכל מערכותיה, לכל בנייני הרוחניות שבה, מן האבות הקדושים ודוד המלך, כל התחנות שעם ישראל עובר ויעבור, ומשקיפים גם אל הנצח, אל השלמות העתידית. ואנחנו צופים ורואים שבסופו של דבר הפנים התוכי הגרעיני הזה, דוד המלך, הוא המסקנה האחרונה, ההתבטלות הגמורה, הנבה הגמורה, מצוות ערבה. ואנחנו מבינים שדווקא מה שכל החיים שלנו קשורים בקדוש ברוך הוא לגמרי, באופן של חיים, באופן של אמיתיות כזאת, שקשרנו איתה גם את כל הטבע, גם את כל אומות העולם, גם את כל החוכמות, גם את כל מה שהאור שיכול להתפשט בעולם כולו, כל ההערה הזאת היא שייכת למהותנו. היא לא דבר חיצוני לנו. אנחנו מסוגלים לתפוס שכל זה לא צריך שום מכשירים. כל מה שהסתובבנו ופרסנו את עצמנו בשבעת ימי חג הסוכות, על האושפיזין השונים והבחינות השונות, ועל המצוות השונות כולן שקשרו בתוכנו את המציאות הזאת, לתפוס בצורה כל כך חזקה שכל כישורי החיים שלנו באשר נלך, הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנחנו מחוברים, ואנחנו כולנו שרויים במין שמחה עליונה. וכמו שהרב מסביר, שהסוכה היא שמחה עליונה, והראיות היא לרוב עוצמתה, כל רגע ורגע נולדת סוכה חדשה, הרב אומר. זו מציאות כזאת, שכל הזמן אנחנו, זה לא מציאות רגילה, זה לא חיים רגילים. זה מקרין גם על כל תמונת החיים של עם ישראל, שבעצם היא לא שקועה בטבע, היא עליונה, היא רוחנית. אין חדש תחת השמש, מעל השמש יש חדש. כאשר למדנו את כל זה, הפנמנו את כל זה, אנחנו ראויים לעמוד, להיכנס לרגל בפני עצמו. קומה חדשה. קומה חדשה, אבל היא לא חדשה. היא עצרת. מה זה עצרת? מה זה המושג עצרת? עצרת זה לא רק מה שרשי אמר, עוד יום אחד קשה עליי פרידתכם. מה זה ייתן עוד יום אחד? יהיה עוד יותר קשה להיפרד. אם קשה להיפרד, אז ניפרד וזהו. מה ייתן עוד יום? להיות עם הקדוש ברוך הוא עוד יום. אבל היום הזה הוא מלשון התקבלות. לעצור, לכנוס יום קנישתא. לכנוס יום של התקבלות, הפנמה, הפנמה ערכית של הכל. המדרש אומר, בפסח יש יום עצרת אחרי 50 יום. חג השבועות הוא עוצר את מה שתמון ביציאת מצרים. זה מתן תורה. הוא מפרש, הוא מסביר מה אימהות עם ישראל, מהו התוכן שנולד פה. תוכן שנולד פה הוא חיי תורה ומצוות. זה מה שמסביר מתן תורה, זה מה שמסביר חג השבועות. חג השבועות מפתח את מה שמונח בנשמת האומה, פותח לפנינו את כל התוכן האלוקי של האומה שנולדה ויצאה עכשיו ממצרים והפכה להיות לעמו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכאן ולעולם. זוהי העצרת, זה ההתקבלות, זה הבית קיבול של הפסח. אבל הבית קיבול של סוכות, שמיני עצרת, לא מחכים בו 50 יום. אנחנו כבר בחודש השביעי, וכבר הרבה שביעיות עשינו, ולא צריך כבר 7 כפול 7, אנחנו מיד יכולים להיכנס ליום השמיני. אבל שמחת תורה היא בית קיבול של בית קיבול. כל סוכות זה מין עצרת של כל השנה כולה. זה לא חג של לידה כמו פסח. זה חג של מסקנה. זה חג שכולל כבר, שהוא יושב באחרית, הוא חג האסיף. הוא חג שכבר עוצר את כל התכנים של כל השנה. הוא חג שכבר מכניס את הכל אל איך אתה מקבל. חג שמעמיד את הכל על השורש של השמחה. חג שמעמיד את הכל על מצטער פטור מן הסוכה. חג שמעמיד את כל המצוות כולן על תקרובת לקדוש ברוך הוא. למשל לעבד שמזג כוס לרבו ושפך לו קיטון על פניו. לא סתם מקיימים מצוות בחג הסוכות, אלא הקדוש ברוך הוא מקבל אותם כעבד שמושא כוס לרבו. הכל לפי הריצוי לפניו. כל מצוות הסוכה הם עניין של קרבה מיוחדת, של חיבה עליונה, של חיבור. כל המצוות הן מצוות של חיבור, וסוכות מחבר גם את כל המצוות לקדוש ברוך הוא, בונה את הבית הרוחני שלנו. ולכל זה אנחנו הולכים ליצור בית קיבול. כך ששמיני עצרת הוא מין עצרת נושק לסוכות, אבל עומד בפני עצמו. נושק לסוכות, כי סוכות הכינה את הופעתו. הוא תוצר של הסוכות, הוא תוצר של כל מה שנבנה ונרכש. זה לא כחג השבועות, שגם שם הוא בנוי על וספרתם לכם, על מה שאנחנו בונים, אבל זוהי הופעה אלוקית מיוחדת, כן, מתן תורה, כי שם זאת יצירת האומה. אילו סוכות זה כבר העבודה שלנו, ההליכה שלנו, הקניין והבניין והכינוס והאסיף שלנו, ומה שכל מה שבנינו ואנחנו מוסיפים להכניס את כל זה ולהעמיק בחג הסוכות, והנה כל זה מוליד אותנו, מחבר אותנו, מפגיש אותנו, אחרי כל העבודה, אחרי כל החיבור, אחרי כל ההתיישרות עם הטבע, עם המקור, עם אשר מפגיש אותנו עם השורש, מפגיש אותנו עם המהות, מחזיר אותנו אל השורש הפנים פנימי שהכל אליו מוביל. האחדות הזאת שכנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, האחדות הפנימית, החתנות הזאת של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, זה כל התוכן. כל התוכן של החג הזה זה הייחוד. הייחוד של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. שזה שורש כל החגים, וזה שורש כל השפעת הברכה לכל העולם. זה הייחוד הזה, זוהי שמיני עצרת. זה רק השמחה נשארת. כל המכשירים הם מעכבים, לבל נטעה ונחשוב שמשהו תלוי בהם. הם תוצר של הפנים, של הייחוד הזה, של החיבור, שכולו רצוף אהבה, שכולו פנימי, עליון, נשגב כזה. לא לחינם הולבש כאן הנושא של שמחת תורה. לא לחינם המיצוי של כל זה הוא בתורה. משום שהשמחה, אני צריך להבין את זה, זה לא משום שאין לנו, לפעמים זה נראה ככה, אין לנו היום את כל המצוות, אין לנו את כל התכנים, מה משים הכל, הלימוד תורה, הכל בתורה. כן, לנו כבר את האביזרים שלה, ככה זה שיכול היה להיראות. אבל צריכים לשים לב, דבר מופלא שיש בשמחת תורה. בכל השבעת ימי הסוכות, ספר התורה עומד על הבימה, ואנחנו מקיפים את הבימה כשספר התורה במרכזו. בשמיני עצרת, אנחנו עם ספרי התורה מקיפים את הבימה. בספרים הפנימיים אומרים שהבימה זה כנסת ישראל. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים שכנסת ישראל, התורה מקיפה את כנסת ישראל, בחר בנו מכל העם נתן לנו תורתו. התורה דילי. אנחנו בשמחת תורה מדברים על התורה הדבוקה בנו, התורה שהיא כבר שתולה בתוכנו, אז אנחנו שמחים. לא רק על עצם נתינתה, אלא על מה שאנחנו כבר מלאים בה. גמרנו אותה, השלמנו אותה, קנינו אותה. הרב כותב במקומות שהשמחה האמיתית היא רק שמחה של תורה. השנה שעברה יצא לנו להביא, ואני אומר את כל זה לפני איזה חלק נוסף חשוב שאני כאן רוצה דווקא בו להתרכז היום, למרות שכבר קצת מוכר, ודבר עומד בפני עצמו, הוא ישלים לנו את הדברים, למרות שלא נעריך בזה וזה קשה. אחר המקומות גם הבאנו מעין הים, השרב מסביר מה מסכת שבת, רבי עקיבא היה מוזג כוס לחכמים, על כל כוס וכוס היה אומר, חמרה וחיה לפום רבנן, חיה וחמרה לפום רבנן ותלמידיון. אז הרב מסביר שמה, חמרה זה יין, יין זה שמחה. זה תלמידי חכמים, השמחה היא לפני החיים. חמרה וחיי לפום רבנן ותלמידיון. שמחת השם, שמחה שמעולם על ראשם. בלי השם ישבון, באו ציון ברינה. ושמחת עולם על ראשם. שמחה שמעולם על ראשם. אנחנו צריכים להבין את זה. אנשים גדולים כמו רבי עקיבא. כל חייו משמחת נפש. כל חייו שיר השירי. הדירות החיים הזאת. הגאולית, המקורית, הכל כך מחוברת בתורה ובכנסת ישראל, באהבה עליונה. הוא חי את שמחת השם במעשה, הוא חי את טבע הקודש בעולם, כפי שהוא נשקף מכל הלכה והלכה, מכל תג ותג, מכל קוץ וקוץ. כל התורה כולה היא שירת אור, שירת הארת חיים, וכל החיים כולם מתמלאים באורה הזאת. זהו הכתר, זה עילוי החיים שאנחנו זוכים לו דרך הפנמת כל הערכים, חג הסוכות. גם פה בשמונה קבצים הרב מסביר, כל שמחה נמשכת מחידוש המחשבה. יסוד חידוש המחשבה הוא חידושה של תורה, שהיא למעלה מן השמש. כי כל אשר תחת השמש אין בו כל חדש. מה שלמעלה מהשמש הוא החידוש. חידוש, כל חידוש נעוץ בחוכמה של אמת. בגלל שהיא חוכמת אמת, היא באמת מסוגלת לבנות חידושים בעולם. זה אומר כאן... יחידי הסגולה הם הם המעלים את נקודות השמחה של כל הנעשה תחת השמש מתוך עולם התוהו, מכניסים אותו לתוך הבניין של עולם חסד יבנה. כל מה שתלמידי חכמים עושים בעולם זה להביא את השמחה האמיתית בעולם. שמחת תורה היא למעשה יצירת הקביע וקיימה של כל הארעי שהיה בסוכות. ליצוק את זה בכלים שהם קביע וקיימה. בסוכות אנחנו אוחזים, נוגעים ואינם נוגעים, באור הזה הפוגש אותנו, בשמחה העליונה שאנחנו ספונים בצילה דמיימנותא, נמצאים בהיכל השכינה הזאת, אבל בתורה, בהארתה, בשמחתה, בקניינה, בתורה דילי של תלמיד חכם שגמר אותה בכנסת ישראל, הוא תלמיד חכם הגדול, כנסת ישראל גומרת את התורה, כנסת ישראל קונה את התורה כל שנה בחדש, כנסת ישראל כל שנה מתחברת, מזדווגת עם הקדוש ברוך הוא בשמחת תורה, בזיווג השלים כזה. פה זה יוצק בנו את האפשרות לשמר את השמחה הזאת על כל השנה, אם אנחנו יודעים שזה עניינו של שמחת תורה. ככל ששמחים יותר בתורה, ככל שיותר מרקדים לפני, ככל שתופסים, שהתורה היא אוצר חיינו, יש בה את כל היופי וההערה שבחיים, ותלמידי חיים יודעים את זה, תלמידי חיים שמחים בתורה, ותלמידי חיים צריכים להקרין על זה, את זה על כל חלקי האומה, הם צריכים לבנות את זה. זה פה, פה, פה מונחת השמחה בבניינה, וזה מה שמושג אחרי כל המדרגות שקדמו. ופה אני רוצה להגיד נקודה שהיא מיוחדת, היא רמוזה בהפטרה של שמיני עצרת, שבארץ ישראל אנחנו לא נוהגים לומר אותה, מחוץ לארץ היא הפטרה של שמיני עצרת. היא מחברת אותנו עם נקודה מיוחדת שבה נפגשים לכאורה, אני יודעתי, הושענא רבה ושמחת תורה. זוהי פגישה חשובה שראוי לשים לב אליה. בהפטרה של שמיני עצרת, מה קוראים? קוראים את חנוכת בית המקדש על ידי שלמה המלך. שלמה המלך גומר את בניין בית המקדש, מכניס את הארון לבית המקדש, נושא את התפילה המפורסמת שלו, ואז הוא מקריב 22,000 בקר וצאן 120,000, ויחנכו את בית השם המלך כל בני ישראל. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר שמחה ענקית כזאת, והיה שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני השם אלוקנו, שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום, הכפלה של חג הסוכות לכבוד חנוכת בית המקדש. ביום השמיני, לשמיני עצרת, שילח את העם, ויברכו את המלך ויחו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה שעשה השם דוד עבדו ולישראל עמו. כאן נגמרת ההפטרה של שמיני עצרת. זה שמיני עצרת. מה זה שמיני עצרת? הסיומת של החנוכה הכוללת הזאת של בית המקדש, שפלא פלאים, הוא צריך פה שלמה המלך כמובן בהוראת שעה כנראה, לעשות את יום הכיפורים ליום חול, ועשה את החג שבעה ושבעה ימים קודם, שבעת ימי חג, חנוכת בית המקדש, ויום הכיפורים לבלע בתוך, ואחר כך חג הסוכות שבעה ימים, ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך. אמרו, מה הנקודה, שילח את העם, מה זה פה היום השמיני, מה המיוחד, והרי זה קוראים את ההפטרה, בשמיני עצרת, ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך. יש פה איזה סיומת, תיומת כזאת מיוחדת שתכף ננסה להסביר אותה, וזה מסביר פה את העניין. בכלל, כל העניין של סוכות קשור לבית המקדש, דיברנו על זה שזאת השרת שכינה, בכלל שלושת הרגלים הם כנגד שלושת החנות החשובות של סכומה שמות, יציאת מצרים, מתן תורה והשרת שכינה, ככה פסח שבועות וסוכות, וסוכות כנגד השרת השכינה. כמו שהרב ציודה היה אומר, השרת השכינה זה לא מעשה חד פעמי, זה דבר מתמשך, זה נצח. ופה, בחנוכת בית המקדש, מכון לשבתך עולמים, שמח שלמה המלך את שני הדברים יחדיו. חנוכת המקדש וחג הסוכות. עשה את החג שבעה ושבעת ימים. חג הסוכות נשק למהות הפנימית שלו, המהות שהיא בעצם בית המקדש. אנחנו מוצאים בחג הסוכות מצוות בית המקדש שאין דומה להם. בדרך כלל בית המקדש הוא מקום להקבת קורבנות או מנחות. בחג הסוכות פתאום בית המקדש הופך להיות מקום להקפות עם, 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 עם ארבע מינים, עם, 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 עם ערבות, עם לפי האור זרוע. יש פה היתר מיוחד גם לישראלים ללכת בין האולם ולמזבח לצורך הקפות הללו. אז הם כאילו בית המקדש פותח את שעריו, וגם כל השמחה העליונה, ששמחת בית השואבה שנעשתה בחג הסוכות, הייתה בתוך המקדש עצמו איזה מין והכל והכל הכל בבית המקדש. ממש עם ישראל והמקדש מחובר יחדיו פה. אבל יש נקודה מעניינת פה. כל ימי בית ראשון, נאמר במדרש מהפסוקים, פרשת ראה, ולא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים. מבואר שבימי בית ראשון, ימי בית ראשון נחלקו לתקופות. היו תקופות שהיה יתר הבמות, ובשילו ובירושלים, כשהמשכן היה בשילו ובירושלים, לא היה יתר הבמות. מה המשמעות של יתר הבמות? מסבירים הראשונים שהיה מצב מאוד מוזר, שאומנם נכנסו לארץ ישראל, אבל היה פה איזה פירוד בין הארון, שהוא נמצא במקום אחד, והמשכן נמצא במקום אחר. ב-14 שכבשו וחילקו, המשכן היה בגלגל, והארון, לפי חלק מהפירושים, הלך עם עם ישראל לפני המחנה, במלחמות, או שבכל אופן לא היה במשכן עצמו, ואחר כך בנו וגבעון, המשכן, הארון היה בקריית יערים, והמשכן היה בנו ובגבעון 57 שנים. היתר הבמות, פירוד כזה. ונרמז אפילו שאפילו בתקופה של שילה ייתכן שהארון לא היה כל הזמן במשכן. ומיד עם ממלכתו של דוד המלך, דוד המלך ברגע שכל הממלכה מתאחדת תחת ידו, דבר ראשון שהוא עושה, כובש את ירושלים. אומר הרד"ק, מסורת הייתה שמי שיהיה מלך ראשון בעם ישראל הוא יכבוש את ירושלים. הוא כובש את יבוס, קובע בה את בירתו, והדבר הראשון שהוא עושה, מעלה את הארון לירושלים. מעלה את הארון לירושלים, לתת אותו באוהל בירושלים. עוד בית המקדש לא נבנה, מה הוא ממהר? דבר ראשון, הארון. הארון הוא העיקר. אצל דוד המלך הארון, דוד מפזז ומחרקר בכל עוז לפני הארון. זה גם יסוד לשמחה של שמחת תורה. כן, שמנקלותי עוד בזאת והייתי כאחד הריקים, כן, שאין שום כבוד לפני אהרון, לפני אהרון השם, אין כבוד, אין שום כבוד אישי. הכל התבטלות גדולה. ובספר דברי הימים כתוב משפט נוסף, דוד אומר, כי לא דרשנו בימי שאול, ונעשה בה את ארון אלוקנו אלינו, כי לא דרשנו בימי שאול. קצת הזנחנו את הארון, אם מותר להגיד את זה, אנחנו צריכים לעלות את הארון, לא התייחסנו אליו. גם אצל שלמה, מיד אחרי שבית המקדש נבנה, יש פה העלאת הארון, ויבואו כל זקני ישראל ויסעו הכהנים את הארון, ויעלו את ארון השם ואת אוהל מועד את כל כלי הקודש שבאוהל, ויעלו אותם הכהנים והלוויים. אומר את המלבים, עומד על זה. שבזמן הקמת המשכן לא היה פה טקס מיוחד של הכנסת הארון למקומו. אבל עכשיו זה כן נבנה בצורה כזאת, שקודם כאילו הגוף של המשכן ואחר כך הנשמה נכנסת בתוכו, זה הארון. גם כל התפילה של דוד היא אל הכנסת הארון אל מקומו, מפורסלת הגמרא במסכת שבת דף למד, שכאשר שלמה המלך גמר לבנות את בית המקדש, רצה להכניס את הארון פנימה, השערים לא נפתחו, עד שאמר שלמה המלך, כן, אמר 24 רננות ולא נענה, עד שהוא אמר כיוון שנאמר השם אלוקים אל תשר פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך, מיד נענה. אותה שעה נפחו פני כל שונאי דוד כשולי גדירה, וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון וכו'. והיינו לכתיב ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה שעשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. מה קשור דוד עבדו? פה שנענה בזכות דוד, כן, והלכו לו עליהם שמצאו נשותיהם בטהרה, שמחים שנענו מסביב השכינה, וטובי לב שנדברו נשותיהם, על כל הטובה שעשה השם דוד עבדו, שמחלו על אותו אבון, ישראל עמוד אכילו אבון יום הכיפורים. וכאן מבואר, בכל אורך הדרך אנחנו פשוט רוצים לקצר, שהכל בד בבד, יחד עם התפילה של דוד, לכך שהקדוש ברוך הוא ירצה שהוא יבנה את בית המקדש, באה הנבואה אליו שהוא לא יבנה אלא בנו יבנה, ויחד בד ובד עם זה שהקדוש ברוך הוא מכונן את מלכותו לעולם, גם בדברי הימים, גם במלאכים וגם בתהילים קופלמד ב', בד ובד עם קביעת יכולת דוד להיות המוציא והמביא לבית המקדש, גם אם הוא לא בנה בעצמו, נתינת הארון בבית המקדש עם מכוחו של דוד, זה ביחד עם קביעת מלכותו של דוד למלך על ישראל לעולם. וזאת הנקודה שהארון לא יכול היה להיקבע עד כה במקומו כל ימי בית ראשון, ודווקא דוד הוא הקובע אותו במקומו, משום שנתינת הארון בבית המקדש פירושו של דבר שכנסת ישראל בצורה הממלכתית שלה, שעליה כבר מוצב מלך שהוא מלך לעולם, דוד מלך ישראל חי וקיים, ככה האומה הישראלית נפגשת עם הקדוש ברוך הוא בית המקדש, שהארון הוא לב החיבור, והקרובים מחברים את כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא בחיבור נצחי. לזה חיכו 440 שנה, עד שזה נוצרה האפשרות הזאת ונקבעה, ומי שנקבעה שוב היא לא פוסקת, כי גם אחרי החורבן הארון לא גולה, שלמה עושה מחילות בעומק בית המקדש לגנוז את הארון, כאשר בית המקדש לא קיים, כאשר אנחנו לא ראויים למדרגת הקשר הזאת, אבל הארון הוא נצח, משום שהארון הוא גולת כותרת של חיבור, שמכאן ואילך לא ייפסק, הארון הגיע למקומו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, השראת השכינה מסביב לארון, הארון ודוד, אחד הם. פה, אחרי שאנחנו מגיעים למלכות ישראל השלמה, לדוד המלך, אנחנו יכולים להשיב את הארון אל מקומו, כאילו, הושענא רבה זה דוד, ויום השמיני זה יכולת נתינת הארון למקומו מכוחו של דוד, כמו שמבואר פה בגמרא בשבת אף למד, זה ביום השמיני שילח את העם שמחים וטובי לב. בשמיני עצרת נתברר, ונתברר שמחל, ונתברר כל החשבון, בשמיני עצרת נתברר שכנסת ישראל מחוברת באמת עם הקדוש ברוך הוא, שמלכות דוד נצחית, ויש לעם ישראל. אופן כזה הרב מסביר את זה בעריכות בעין היה שם, עכשיו לא מקום להיכנס לזה, לסוגיה הזאת, למה באמת דווקא בזכות דוד, למה לא עזר שום דבר, דווקא האישיות של דוד, דווקא החיבור הנפלא שיש באישיותו של דוד, של ההווה עם הנצח, של הרגש עם השכל, של התפילה עם התורה, הוא זה שמסוגל לכונן את הארון בבית המקדש, את השכרת השכינה השלמה של עם ישראל במקום השלם, ולכונן באמת את החיבור הפנימי המוחלט של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל שנה מחדש קושרים את כל הקשרים, עושים את כל העבודות ואת כל הכוונות בחג הסוכות, עושים את כל השמחות ומרבים את כל ההכשרות כדי להיכנס לזיווג הפנימי הזה, לרב עדי רבין, למקום ארון אינו מן המידה, לחג הזה שהוא מעין עולם הבא, כמו שהגר"א כותב. שמיני עצרת, שהוא אורח ביחידות הזמן, זה מין זמן מיוחד, זמן שכולו שייך לשמחה עליונה מופשטת, איננה תלויה בשום דבר, היא כולה סגולה, כולה חיבור פנימי עליון שעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, כולה הפנים של הפנים של התורה. ככל ששמחים יותר בתורה, ככל שיותר יודעים שהתורה היא מתנת השם לעם ישראל, ככל שיותר מרגישים שקונים תורה, ככל שיותר מחבבים כל אות ואות של תורה, ככל שיותר מקבלים על עצמנו שאנחנו נהגה ונעסוק ביותר ויותר כל השנה, ככל שנקבל על עצמנו לשמוח בלימודה ולהקיף אותה בכל חלקיה ולהתמלא ממנה ולהתברך בה ולהתבשם בה ולהקרין אותה, להשפיע אותה כמה שיותר, ככל שאנחנו נעבוד לעשות את העבודה הנפלאה הזאת, ככה היום הזה בסגולותיו ישפיעו ברכותיו עלינו ויעירו ויקרינו וירוממו אותנו את עם ישראל ואמת יחתמו כמו שגמר החיתום השלם מסירת כמו שהסופית זה באמת בשמיני עצרת עצמו, זה חיתום שהוא כבר מתנה, שהוא כבר התקבלות כזאת שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בה כממילה כזה. עזרת השם הקדוש ברוך הוא יחתום אותנו לחיים שלמים ומהירים ושמחים בחג הזה וכל השנה כולה בעזרת השם.